לא נעשה כמו זה לשום אומה ולשון, מיום הוסד העולם, עד היום הזה. אי אפשר להשיג אפילו השגה קטנה בכל המהלך הזה, אם לא באמונה האמיתית. כי צורם מחרם, והשם הסגירם. ישכילו הנבראים ויבינו לעת אחרית, בעת אשר יגלה השם לעיני כל, וראו כל בשר יחדיו. אסור להיות מן מחשבי הקיצים, כי זאת מהדברים הנעלמים מעין כל חי, וגם אי אפשר לידע הפרטים של הקץ האחרון, כמו שמבואר בדברי הרמב״ם, זכרו לברכה. הזמן של ביאת המשיח והפרטים הנקשרים בעניין זה, המה מהעולם הנבדל, האלוהי. וסדר אחר לגמרי, נשגב מסדר העולם הזה. ואי אפשר להגיע שמה מתוך הסדר הזה שאנו בו, כמבואר בדברי ראש גולת אריאל, רבנו מהר"ל מפראג, זכותו יגן עלינו. אבל מבואר בדברי חכמנו, זכרם לברכה, בסוף סוטה וסנהדרין, החושך וההיעדר הגמור שיהיה בעולם קודם וקרוב להתגלות מלך המשיח. ואם ראית דור שצרות מושכים אליו כנהר, חכה לו. לא היה עוד כדור הזה שפל ועני, רווי מן שפך דם ישראל, והשמדה נוראה שלו הייתה כמותה. לא היה עוד כדור הזה אשר בו נסתלקו המאורות. אין נביא, אין בת קול, ואין רוח הקודש. אין גדולים ואין מנהיגים ואין רועים בישראל. לא היה עוד כמו דור הזה, שאין תורה ואין שמירת המצוות ברוב רובם של ישראל. הנשארים בשמירת התורה למעשה הם חלק קטן מאוד. הם הקטנים ומבולבלים, כי החושך מקיף אותם וגם ממוזג בתוכם. היהדות הנאמנה, כמו שניתנה לנו מסיני, כמעט שנשתכחה, רחמנא ליצלן, מכלל ישראל, חוץ משרידים אחדים. הרשעות והטיפשות גוברים, ואנשי רשע שולטים בשליטה בלתי מוגבלת, בעזות ובחוצפה יתרה, ללא מעצור. כל מי שמתחבר ומתלווה אל איזה רשע, יש לו מקום בעולם, וכל מי שנמשך אחרי אמת, אין לו אלא רדיפה והשפלה. לא היה עוד כדור הזה, שהרע בעצמו השולט בו, יהיה כל כך מוחלט ועמוק. מינות ואפיקורסות בכל יסודי התורה והאמונה. מינות חצופה ובטוחה בעצמה עד למאוד. ביטול קיום התורה במעשה הוא כל כך באופן רגיל ותדיר, עד ללא השאיר שום רושם מאיזה זיק של יהדות, שיכביד או ימנע איזה צעד במהלך הזה של החורבן המגיע עד מוסדות תבל. דברים גדולים, עליונים ונוראים מתגלים אצל הדור הקטן הזה, החלש והאחרון שבדורות. לנו נראו חבלי משיח תקיפים ומזעזעים, חושך עבה המכסה את כל העולם כולו, ביחד עם ההפסד וההיעדר הגמור המגיע לכל הבחינות. יש לנו לצפות ומותר לנו להאמין, כי הימים האלה הם אחרית הימים, סוף וקץ לסדר העולם הזה. ועומדים אנו סמוך להופעת עניין חדש של אור הגדול הנצחי. צפה לרגלי משיח צדקנו. אין אנו יודעים הזמן המכוון, והפרטים שבעניין זה, ידיעה זאת נבדלת ונשגבה מעין כל חי. אבל ההשמדה והזוועה הנוראה שעברה עלינו, בוודאי המה ההכנה התחופה לישועה העליונה הכללית, הכוללת, שתגיע לנו במהרה בימינו. הגזרות מן השמיים בכללם, וגם ההשמדה המאיימת שעברה בימינו על אלפי רבבות של מיטב אחינו, ינקום השם דמם, היא נתינת מקום לכוח הרע הכולל לשלוט ולהשחית במידה ובזמן ובמקום שגזרה ההשגחה העליונה בטעמים בלתי ידועים ליושבי חלד. ההשמדה הזו על ידי הגרמנים ימח שמם הייתה בגוף ובחיים הגשמיים, אבל שליטת כוחות הרע ששלטו מטעם ההסתר פנים של אסתיר הפניים מהם וחרון אף הגדול בעת שנגדע קרן ישראל, הביא גם השמדה ברוחניות. בעת שליטת ההסתר הזה ונתינת מקום לכוחות הטומאה שהתפשטו, כן היה בכל זמן מן הזמנים, וגם בזמן חורבן בית המקדש, בעת שנשפך דם ישראל כמים ומלכה ושריה בגויים, ולא השיב ידו מבלע, נבלעו גם המתנות הרוחניות העליונות. הנביאים לא מצאו חזון מהשם. אין תורה, וגם סקוטה בענן. אצל ישראל, עם קדוש, הרוחניות והגשמיות אחדים המה. בזמן שישנה השפעה וברכה מן השמיים, ישנם לשניהם, כי מקושרים ודבוקים זה בזה, הרוחניות וגם הגשמיות, הן השפעה מן השמיים לעם הנבחר. בזמן האסתר פנים וחרון אף, רחמנה ליצלן, שניהם לוקים, שניהם חסרים ומסתלקים. קרוב ומקושר להשמדה הנוראה על ידי הגרמנים, שרצתה לעקור את הכל. פרחה ונתגלתה גם ההשמדה הרוחנית שנתלבשה במדינה הציונית. התגלות המדינה הציונית היא התגלות כוחות הטומאה היותר עמוקים ומוחלטים שפעלו בהשמדה הגרמנית, רחמנה ליצלן, ואותו התוקף, העוצמה, השליט, השליט הכפירה הציונית על ידי הקמת מדינתם, היא כמעט על כל היהודים בעולם כולו. ההתפשטות של הטומאה הזו היא בתוקף עצום ובהיקף רחב וכולל, שהרי שום טומאה שירדה לעולם לא הקיפה את כל ישראל, כמו טומאת הציונות שנשתלטה על הכל. אבל גם עומק טומאה זו הוא מן העוצמה הזאת, כי היא היותר עמוקה וכוח ראשיתה של הסתרה האחרה, בה נתגלה מוח של הנחש הקדמוני. הציונות פוגמת בשורשי השורשים של הנפש, במחשבת כפירה ועקירה בשורשי וביסודי הדת, עד שהעברה על כל מצוות התורה, גם במעשה, מן העניינים של טומאה שורשית זו, נובע גם איכות פגמן של עבירות הללו, כי הפגם מתגדל ביותר בעת שהעבירות באים מכוח מחשבת כפירה מוחלטת, לעומת אותן העבירות הנעשות על ידי רצון ותאוות הלב בלבד. יש להבדיל בין השניים. התייסדות המדינה זהו המשך להשמדה הגרמנית, ועשתה חורבן בנפש ישראל במידה יתרה, באופן הנראה קבוע ולא ארעי לבד. התייסדות המדינה הציונית היא התייסדות ההכחשה בכל עיקרי האמונה. קביעות המדינה הציונית בעולם היא קביעות באופן חי ומבליט את המהפכה הגדולה להפוך את ישראל, עם קדוש, להיותו גוי בין גויי הארץ. לחשוב על מהותו להיות מסודר באותו הסדר של גוי צרפתי, אנגלי או אמריקני, בסדר טבעי, ארצי, עולמי. פריחתה וסגסוגה של מדינה ציונית זו היא ההתרגלות וההתפרסמות של הכפירה המוחלטת הזאת. ההשמדה הציונית שפעלה בנפש ישראל היא המשך והשתלשלות משליטת כוחות הרע ששלטו בהשמדה הנאצית בגוף. נתגדלו הכוחות הללו ונתחזקו. שניהם הם שליטת השטן עצמו, סילוק האור ושימת החושך תחתיו. האסון הגדול שנהיה לנו מאז עת היותנו לגוי. השנים הסמוכות אל פרוץ המלחמה העולמית האחרונה היו דוחקים ולוחצים על היהודים שמה בפולניה ובשאר ארצות אירופה. כל אחד הרגיש איך השמיים מתקדרים בעבים מאפילים ומציקים, והלחץ הולך וגדול לברוח ולהשתחרר מהמסע הכבד הבלתי עוד כל כך מפורש. כעת עוד נראית רק מרחוק, אבל כן מתקרבת וצועדת בבטיחות שאין ספק בו, ועוד רגע היא באה, עוד רגע יהיה אפשר גם למשמש בידיים את האימה הזאת, המפחדת, המפחידה, ואינה נותנת מנוח. הנחיצות לנסוע מארצות אירופה מביא חיזוק לציונות באופן כללי, שכבר אינם חושבים על השאיפה שבה, אלא האפשרות שהציונות נותנת לברוח, לברוח אל כל מקום שהוא. אפשרות של ההגירה בכלל מצומצמת מאוד לפני יהודים מפולניה, ואפילו כמעט בלתי נמנעת. האנטישמיות הולך ומתרבה בארץ הזאת, ומביא את בעיית הבריחה לדבר העומד על הפרק יום יום. רשעת היטלר שחיק עצמות, ההולכת ומתבלטת בארץ גרמניה, עוד מוסיפה לכל המהומה הגדולה שתפסה את הכל. משתמשים בכל השימוש של התחכמות ושל מרץ בכדי להשיג את הרישיונות לארצות הברית או לשאר ארצות באמריקה וברחבי תבל. אבל מעטים הם מה הרישיונות הללו לפתור את השאלה הזאת של הבריחה. בריחה ועוד הפעם בריחה. לכל מקום רחוק המתרחק מן הערפל המדכא והמענה. וכל הרחוק ביותר, המקום הזה טוב ביותר. כדי שלא לראות עוד את העיתונים הפולניים והגרמניים, הפולטים בכל יום רעל וסכנה, שלא לשמוע את הנאומים של שונאי ישראל שונים, המרובים והמתרבים והמתחדשים בכל יום, לברוח מכל זה, לשכוח ולהסיר לב, לנשום הנשימות במתינות, מעט, ללא קוצר רוח, כל כך וללא דאגה קשה. הלחץ הלוחץ להגירה מארצות אירופה במספרים גדולים הביא גם המחאה החזקה מן הערביים. ובשביל כך, ממלכת בריטניה, המושלת בארץ ישראל, צמצמה מספר הרישיונות למספר קטן מאוד. זאת הביא רוגז וכאב גדול מן היהודים באירופה ובארצות הברית. מחאות בפרסום גדול מתקיימות ללא הפסק. זעקות ושתדלנים מתרבים, וכל אחד קורא כל החדשות הללו בעיתונים, בחיליון עיניים, בשים לב ובריכוז חי וער. כל זה ייסד עוד יותר בלב כולם את הציונות. ייסד זה ישריש. כל זה ישריש עוד יותר בלב כולם את הציונות, או ארץ ישראל, הביטוי הרגיל בפי הציונים הדתיים. הציונות אינה עוד מפלגה ושאיפה, אלא חלק מהחיים היומיומיים. הציונות השתלטה, היא ניצלה ניצול ציני את כל המצב הנורא הזה, שהיה הרבה טרום מלחמת העולם השנייה. היא ניצלה ניצול ציני את הכל. והשתלטה על התודעה בכל העולם. הציונות איננה עוד מפלגה או שאיפה, אלא חלק מהחיים היומיומיים. תלפיות שהכל פונים אליו, וכל מין מפריע להצלחתה, כל מי שמפריע להצלחתה, הוא אסון גדול לכל ישראל. אוכר ישראל, אנטי ציוני, אוכר ישראל. וכל סיכויים להצלחתה מסמכים את לב כולם. הניתוק, השכחה והכפירה ביסודי האמונה. יסדו היסודות שהאנטישמיות והרדיפות והצרות הבאים עלינו. הם המתפרשים בהסברות טבעיות וסיבות אנושיות, וגם הפתרון לכל צרות ישראל מתראה במראה זאת עצמה. כלומר, אם יהיה לנו מקום לנוס שמה ולייסד חיים נוחים עם ממשלה והגנה מן יהודים, שיהודים יגנו עלינו, אזי הכל יהיה אל נכון, הכל יהיה בסדר. אזי אין פחד ואין דאגה, וכל אשר קרה לנו עד היום לא יהיה באפשר לבוא עלינו, בעת שיהיה עומד לרשותנו כוח צבאי וסדר מדיני, כמו שאי אפשר לסנוב ולרדוף את העם האנגלי, הצרפתי או האיטלקי. הרדיפות האנטישמיות באות מפני שהגויים יודעים שאין לנו כוח להגן על עצמנו. הגזרות והסנאות באים מפני חשבונות פוליטיים של עמים שאנו גרים בתוכם. כן? אלה התירוצים הטבעיים שלקחו וריסקו את התודעה של גוי קדוש. ההריגות וההשמדות הם בסך הכל התפתחות ותוצאות של סיבות מובנות. בעת שתהיה לנו מדינה לאומית, הכל יסתלק ולא יהיה. ולא יהיה באפשר לכל הסיבות האלה שיבואו ולכל התוצאות שתתקיימנה. התעוררות לאומית, אומרים הציונים. ארץ ישראל, ארץ ישראל, מרננים הדתיים. על פי תורה, על פי מסורה, ישוב ארץ ישראל בזמן הזה. הרמב"ן, חיבת הארץ, קיום מצוות התלויות בארץ, ארץ קדושה וכולי וכולי. הבלבולים המחשבתיים הללו רק עזרו לקבע את הכפירה התכליתית והשורשית בלב ישראל. אבל עיקר היה החושך והצוקה, המצוקה המרחפים על כל אחד ואחד מהסכנה הנאצית והרדיפות שקדמו להשמדה הכללית והנוראה הזו, שתעמולה ציונית שימשה בה כדי צורכה. הבריחה וההגירה בזמן הפוגרומים בדור הקודם של רוסיה ואוקראינה הייתה הגירה המונית אל ארצות שונות, ובעיקר אמריקה, שהיו פתוחים לנודדים הבאים להתיישב שם. אבל הבאים אל הארצות הללו לא היו יהודים בלבד, כי הייתה אז הגירה כללית לכל מי שהתנאים בארצות תולדותם לא ישרו בעיניו. מיליונים של עמים אחרים גם כן התיישבו בארצות הללו. אבל כעת הרוצים לנוד הם היהודים. ארצות תבל אינן מקבלים אותם, אלא במידה מצומצמת מאוד. התקווה היחידה המפורסמת היא רק ארץ ישראל. בעת שזאת יהודית לבד, הלא נתלבשו בהגירה הזאת כל הרעיונות והחשבונות שהציונות יצרה אותם, ואין עוד כאן השאלה למצוא מקום בריחה בלבד. כאן כבר כרוך פתרון לכל השאלות. חיסול כל הגלויות וכל הצרות. חשבון גדול המקיף את כל מהותו של עם ישראל. יצירה חדשה ומוזרה היוצאת מן החשבון הזה. התהפכות אל אותו המהות שהציונות והגויות הלאומיות רוצה ומכירה בו, שלא היה נודע לנו עד היום הזה. למעשה, הבאים להתיישב בארץ ישראל הם מספר קטן מאוד. עם כל הרעש הציוני, עם כל הרצון של יהודי אירופה, מספר הראשונות המושט מן ממשלת המנדט לסוכנות הציונית עולה רק לאיזה 1,000. בשעה שגם אז המספר הנוסע לארצות שונות בעולם הרחב אינו פחות ואולי עוד יותר רב ממספר הנוסעים לארץ ישראל. אבל מפני שהנסיעה לארצות אחרות אינה מרוכזת למקום אחד וגם ללא לוויית שאיפה מאיזשהו סוג, לא הייתה מפורסמת ההגירה הזאת ולא הייתה עומדת על הפרק. לא היו מדברים על זה. ברור למאוד, אם היו הראשים והמנהיגים עושים אותן הפעולות ואותו המאמץ למצוא מקום הגירה בשאר ארצות תבל, כמו שהיו עושים במה ששייך לארץ ישראל, היה אפשר בוודאי למצוא אופנים שונים עבור מקום התיישבות בארצות העולם הרחב במספר גדול יותר. למעשה, הציונות לא הועילה בשטח הזה של בריחה והצלה בשעה הזאת. היא רק רחבה על ההזדמנות הזאת. אבל הועילה שעה זאת לקביעת, לקיבוע הציונות בעולם היהודי, שזו השאיפה והפתרון הלאומי והמדיני. אם כי במה שנוגע על הציבור, השאלה העומדת על הפרק היא הבריחה מפולניה ומשאר ארצות אירופה המזרחית. אבל במה שנוגע להציונות, העיקר היא הנסיעה לארץ ישראל. התעמולה הציונית עשתה הכל שלא ישימו לב אל כל שאר האפשרויות שהיה באפשר למצוא ולרכז הכל אל שאיפתם ומגמתם. אני מתחילה לקרוא את הפרק "השמדה למטרותיהם". פרצה המלחמה העולמית. חיילי גרמניה הצוררים הארורים כבשו את ארץ פולניה ושאר ארצות באירופה במהירות וללא עייפות. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים לבלע את עם קדוש, להרוג כל מחמדי עין, להשחית ולחבל קרן ישראל. אחרי כיבוש פולניה, מקום רוב בניין ישראל, תכף התחילה ההתייעצות בהלשכה המרכזית בממשלת היטלר, איך לבצע את הפתרון הסופי. כלומר, איך לשחוט ולהרוג כל נשמה מזרע ישראל. ההריגה וההשמדה לזרע ישראל, השם יקום דמם, לא הייתה דבר תפל אצל היטלר. הייתה זאת עיקרית, והשאלה הראשונה בחשיבותה העומדת על הפרק. עד הנה, אין מי שיכול להסביר ההיגיון בכל המהלך האיום של השמדת זרע ישראל. מדוע רצה בזה? מדוע שקע כל כך, מדוע השקיע כל כך כוחות בזה? למה הרג אנשים, נשים וטף? למה השחית מיליונים של כוח אנושי בשעת מלחמה, בשעה שכל אחד היה יכול לשרתו בחומר ולבנים ובכל עבודות פרך, שכל כך הייתה נחוצה לתוצרת צרכי המלחמה השונים והרבים. מה הניע את הרשע הצורר להשחתה ולהשמדה הזאת? ומפני מה צחקו עלינו כל עמי תבל בימי התקופה הנוראה, בשעה שכל כך מדברים על הציוויליזציה הנוכחית? מדוע שחק עלינו רוזוולט בפגישה עם סטלין ביאלטה לאמור כי רוצה הוא למכור לו גם הששת מיליון יהודים בארצות הברית? ומדוע מנע הבית הלבן בוושינגטון את כל ידיעות מפרטי השחיטה האיומה מלהתפרסם? גם נציגיהם באירופה נמנעו באזהרה חמורה לבל להתעסק בעסק זה שאין להם שייכות עמהם. מדוע מנעו שליטי אנגליה מלעשות איזושהי פעולה צבאית נגד בית המטבחיים באושוויץ, עם התירוץ שחזרו עליו פעם אחרי פעם שאין לעשות שום דבר אלא מה שנוגע לניצחון המלחמה, ואז יהיה הכל על נכון? ומדוע עשו פעולות כל כך מסובכות? למען הציל איזה אסירים ביוגוסלביה ובצרפת? כל החברה של מצילי כלבים וחתול לא פעלו כלום. כל צערי בעלי חיים לא הצטערו כלום. רשימה של כל הפרטים המזעזעים אשר עוללו לנו בימים הללו ארוכה היא למאוד. כל הידוע לנו משאיר חלק עוד יותר גדול, בלתי נודע, שאולי גם לא התוודע לעולם. קולות המחרידות של הנשחטים באושוויץ ובשאר מקומות של צייה וצל מוות בוקעים שמיים, אבל בודדים הם הזעקות הללו. הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואין קולם נשמע. בכל יום אלפים נוסעים אל איזה מקום ואינם חוזרים. אינם נוסעים אלא נגררים. נענים בעינויים שאינם נרגשים עוד כל כך עליהם, אחרי היותם רעבים וצמאים ונעלפים. הגרמנים הארורים מביטים עליהם כעל בריאות ממין חיות קטנות הבזויים. ועוד יותר נבזים היהודים בעיניהם מפני חולשתם שנחלשו על ידם. אין מי שיזכור בהם. אין מי שיכחיש הסכמת הרוצחים הללו. כי יהודים ומללים הם הפקר גמור לכל תאוותם. ואין מי שיודע זאת על כל פנים לכל העולם כולו. הכל עובר בהצנע, בשתיקה, בדממה. ללא הפסק ובקביעות, וכמעט שנתהווה כל זה למנהגו של עולם. היהודים האומללים באירופה טרם עוד נסחבו אל העגלות מסע השחיטה. עודם מפרפרים ועושים איזה תחבולות להינצל מהם לפי שעה קלה. עושים את הכל, אפילו בעת שנודע להם מה המסעות הללו ואל איזה מקום הולכים. ומדוע הולכים ואינם חוזרים? הגרמנים לוקחים גם שוחד, ויחידים ניצולים בכוח השוחד הזה, אבל על פי רוב, הצלה הזאת היא רק לפי שעה קטנה, ואחר כך הגזרה הרעה נוטלת מקומה. בארצות אירופה, מחוץ לארץ פולניה, הפרפור חזק מעט יותר, ופועל מעט. והיה אפשר על ידי ממון להציל יותר. סכומים גדולים נצרכים לשוחד הזה, לקנות עבורו חיים. הארורים יודעים מהו הקניין הזה ודורשים בכל פעם סכומים יותר גדולים. אין ביד היהודים ליתן זה, כי אין בידם אפילו ממון לקנות חיי שעה. צרכים בסיסיים. רובם חיים מפרוטות אחדות שהגרמנים נותנים להם. תמורת עבודת פרך שעובדים בהם קודם שיגיע תור הריגתם. בשעה שיהיה האפשרות לאושוויץ לפתוח את פיה לבלוע אותם. ישנן מקומות שנדמה כי אפשר לקנות חיים עבור ציבור כולו או חלק ממנו, והסכום הנדרש על זה הוא גדול ממה שאפשר לשער במחשבתן של היהודים העומדים לטבח, וממה שאפשר לקבץ מכל המקורות שיש לחשוב עליהם, שנמצאים בתוך גי ההריגה. המסובבים במקומם מן חילי הגרמנים, המזומנים להשחיתם. במה שנוגע להציונים והתנתקותם מכל העניין של עם סגולה, כדאי לציין את העובדה שאין לשכוח בשום זמן מן הזמנים. היהודים בסלובקיה היה להם מסע ומתן עם הרוצחים, ימים ושבועות, עד שהסכימו ההורגים על סכום גדול שהיה ביד הג'וינט האמריקני ליתן מן הממון שהיה להם באירופה, שנקבץ לצורך הטבת מצב אחינו בכל מקום שהם. אבל הציונים לא הסכימו שסכום הזה יינתן לפדיון נפשות בסלובקיה. היה להם שיטה להציונים, כי מהריגת או רציחת נפשות ישראל, המטרה שלהם תתגשם. ידועה הפרשה הכאובה הזאת ממה שכתבו בספרו של הרב הגאון רבי מיכאל דוב וייסמנדל, זכרו לברכה, שנקרא בשם מן המיצר, שמן מיצר של שאול קרא וזעק, מבקש ומתחנן לפני אנשי הג'וינט, העומדים תחת השפעת הציונים, לתת את הסכום הדרוש, הסכום שהיה להם באירופה, הסכום שלא היה באפשר ליהודים הנרצחים אפילו לחשוב עליו, הסכום שדרשו הרוצחים תמורת נפשם ונפש עול עליהם, הסכום שנשאר בבנק בשוויץ, בעת שלא נשאר אחד מן הרבבות שהלכו לטבח בזעקה בחשכת לילה. אין הצורך לחשבון המדוקדק כמה אמת יש בדבר של אהבת ישראל של הציונים. ואין לחשוב בהגזמה כי אלמלא היה להם לציונים איזה רצון להצלת ישראל, היה באפשרותם לעשות הרבה. אבל כדאי לראות כי הלכו להם במחשבתם אפילו מן האחווה של ישראל. הקשר הטבעי שבין זרע ישראל לחמול ולרחם איש על אחיו בעת צרה, ובפרט בעת שפיכת דמם של ישראל והמוות המר המרחף בתמידיות יום ולילה. מחשבת הציונות בלבלה את הציונים להתדמות אל הגויים בכל ההזדמנות שתהיה, ולחשוב כי הטבח וההשמדה הזאת תביא את המטרה הנדרשת, להשיג מדינה לאומית בארץ ישראל, שכן שאר העמים נהרגים על הישגים לאומיים ושחרור מדינתם. הודיעו ראשי הציונים בארץ ישראל לציונים בסלובקיה כי אין להתעסק בעניין זה של קניית הנפשות מן הרוצחים, כי במה שנוגע למנהיגי הציונים העומדים גם כן בסכנה, הכל יעשה להצילם. אבל במה שנוגע לשאר היהודים, הריגתם תועיל למטרה, רק בדם תהיה לנו הארץ. כן, ידועה הפרשה של רודולף קסטנר, ראש הציונים בהונגריה. איך השתתף לפעול בשיתוף עם הרוצחים ולהטעות את היהודים הגרים שם. ראשי הציונים בארץ ישראל השתדלו בכל עוז לחפות עליו, ועשו הכל שלא יתוודאו הדברים ולא נמנעו מלכבדו ולהציגו כאיש נכבד שעשה הרבה עבור הצלת ישראל. נהרג אחר כך ברחוב. הציונות כוזבת בעניינם הכללי, במה שנוגע לעם סגולה, וכן כוזבת בפרטים. כי חוץ מדמיון חלומי, איזו שייכות יש בין מלחמה שאיזשהו לאום לוחם נגד אויביו עם דם זה של ישראל שנשפך כמים? ללא רחם, ללא קשר עם איזשהו הישג של מדינה. ההשמדה המיוחדת לזרע ישראל באירופה רחוקה אלפי מיל מגבולות ארץ ישראל, באין שום קשר באיזה מדיניות, באין שום היגיון אנושי, על שנאה העמוקה הזאת, אלא דבר המתראה בפעם לפעם, בדור אחר דור, לישראל דווקא, בשינוי מקומות ובתוכן הזה עצמו של גזירת השם, נפרד מכל מחשבות אנוש. החפץ והרצון של הציונים לחשוב מחשבות גויות על מהות של עם סגולה, מביא אותם להיות טועים בדמיונות החסרים אפילו כל יסוד הגיוני. נוסף על התנתקות ועקירה גמורה מן התוכן של רגש לב ישראל, שהדמיון הזה מציג ומכריע. רואים לפניהם עולם מלא, מוקף בלהב מלחמה. רבים הם העמים הלוחמים משני הצדדים, וגם להם, להציונים, דמיון של מלחמה. אותם היהודים המובלים להשמדה, הם בדמיון השופכים דם עבור המולדת. הציונים הם הלוחמים, וישראל הם בין העם בין העמים. ולאחרונה, ראשי הציונים, כמו ראשי עמים אחרים, ישיגו הזמנה להשתתף באספת השלום בגמר המלחמה. הציונות בכלל, וכל התוצאות ממנה, כל מה שיוצא ממנה, מסתעף ממנה, הם רק דמיון כוזב, ללא שורשים וללא אחיזה בעניינו של העם הנבחר. ההמשך זמן של שליטת הדמיון הזה אינו מכריע יותר מן המשך זמן של איזשהו חלום באישון לילה, שהחולם מתענג או מצטער בחלומו בשנתו הארוכה או הקצרה, שכל זה עובר וחולף בעת שמתעורר משנתו ופוגע במציאות השייכת לו. והחלום עם הצער או העונג שבו אינו משאיר שום רושם. השמדת היהודים באירופה הולכת ומתחזקת, וכמעט רחמנה לצלן נגמרת. ינקום השם דמם במהרה. שליטת היטלר, שרי, הולכת ומתפשטת בארצות הללו, וכוללת בכל פעם יותר יהודים המעוטדים להוליכם לטבח, אחרי זמן של רעב וצמא בין גבולי הגטו שממשלת גרמניה הארורה מקימים עבור היהודים בכל מקום בועם. אלפים ורבבות יהודים, אנשים, נשים וטף, הולכים בכל יום למסעות הטבח. נער גרמני אחד מוליכם, ופחד היום סובבם. רעבים המה וחלושים, ללא אומץ הלב וללא חשבון על איזה התקוממות במעשה, או אפילו בדיבור, נגד הרוצחים המשוקצים המתעללים בהם כרצונם. פלאית היא המראה הזאת של אלפי רבבות יהודים הנהרגים רחמנא ליצלן במיתות משונות בכל יום, ופלאית היא החולשה והתמוגגות הלב של יהודים הללו הפושטים מלבושיהם לירד אל גיא ההריגה המלא דם על כל גדרותיו נגד עיניהם. שומעים ועושים דבריו של רוצח אחד היושב על שפתו ויורה בהם כרצונו בעוד רגע, אינם יודעים מדוע כל זאת, והולכים ובוכים ונהרגים אלה מן החיצים ואלה נחנקים מן הדם אשר בבור שחפרו הנשחטים עבור עצמם, כיוון שהרוצח היורה יגע כבר מן המספר הרב שהרג ואינו מתאמץ עוד לראות ולכוון אל המקום שהנפש יוצאת. בימים הראשונים היו הרוצחים מלאים תאווה של רציחה, והתאווה הזאת נתמלאה כבר. עוד יותר מעל הצורך. ובהכרח היה לפני ממשלת הרוצחים לשקר ביין הרבה את ההורגים, למלאותם עם שחרותם בתאוות רציחה חדשה, סדיזם. אבל גם זאת אינה מעוררת כדי הצורך, וההורגים עושים מלאכתם סתם, מפני שעשו זאת אתמול. הרצון החזק עוזב אותם, לפעמים מתייגעים, ואין להם עוד חשבונות עם הנהרגים, וגם ההורגים אינם יודעים עוד מדוע ולמה. מכונות. המחזה של הזעבה, הזוועה, העינויים הקשים מהרסים עד היסוד. נשתנו עלינו סדרי בראשית, עד שהמחשבה נהרסה יחד עם השלד ששם גוף, ששם גוף נקרא עוד עליו. אמנם ישנם עוד יהודים שאינם רוצים לדעת חשבונו של עולם הזה, ומקבלים עליהם גזרות המקום באהבה. הצלמוות אינו בכוחו לגזול מהם את הזכות הגדולה והאחרונה, ונשמתם יוצאת עם אמונה טהורה של שמה ישראל, הנאמר בלחישה והעולה עד כיסא הכבוד. מן אלה המזבחות ואלה העקדות הממלאים ריח ניחוח. כל העולמות מזדעזעים מהקול החלש הזה, ששם למעלה אין זאת עוד זעקה, אלא שירה הגדולה מן שירת המלאכים ושרפים. וגדולים ישראל, שמחיצתם היא לפנים מלאכי השרת. גם אלה שכוס התרעלה בלבל אותם בשחרון של ייסורים, מתים ונשרפים מפני שהם יהודים. אין שום טעם והסבר אחר, לא אל ההורגים ולא אל הנהרגים, רק זו בלבד שהם יהודים, תבוכים על ייחודיך. זאת מעלת ישראל הנצחית וחשיבתן. נחשבנו כצון לטבח, יובל, וזאת קדושתם. מפני זה נבחרנו לגוי קדוש, ואין אנו רוצים בשום חילוף שיקח מקומו. הקדושה הנצחית הגבוהה מעל גבוהה, המתגלית בשעה האחרונה, שבין כך ובין כך קרויים בנים, אלה ואלה, חקוקים בפרפורי דילי נצח. מבצר ההשמדה באושוויץ עושה ועובד ביום ובלילה. האלפים הבאים שמה בכל יום הם לפעמים יותר מן המידה שהמבצר הזה יכול לקבל. תאי המוות אינם מספיקים לחונקם, והכבשונות אין מספיקים לשורפם. עומדים בתור וממתינים עד שיהיה מקום גם עבורם, או עד שהרוצחים העייפים יחליפו כוח ויוכלו וישתקרו עוד הפעם ויהיו מוכנים לעבודתם. עומדים ומחכים היהודים הללו שנשארו באיזו בחינה של חיים, שלא נתמעכו ולא מתו ברעב על הדרך הארוכה, נטולי צורה, יגעים, מעולפים, וממתינים על מיטתם שלא תתעכב עוד הרבה. החושים שלהם כבר נדומו, ואינם שומעים אפילו צעקת המוקים והמרוטים, שכבר אינם צועקים, אלא מצפצפים במחלקה אחרת, בצלמוות של אושוויץ. במחלקה הזאת יישארו בחיים עוד איזה זמן קצר, אותם שאפשר להם לעבוד עבודות פרח ברעב ובצמה, עד שיחלשו וינטל מהם כל כוח. עד שלא התעוררו אפילו מן המכות והבעיטות הנרבצים בגופם של אור ועצמות בלבד. שאז יישרפו גם הם. עומדים העובדים עד מוות וגם הם ממתינים. כמעט ערומים בימי החורף והקור ושומעים הבוז והקלון של קריאת שמותם בכל אשמורת הבוקר בהקפדה יתרה שלא יחסר אף אחד מהם. ממטירים עליהם מכות אכזריות בעת שירצו ובאופן שירצו ואחר כך הולכים לסבלותם. בעת ההליכה השומרים שלהם מקפידים ומאנישים עונש מוות לכל מי שיגחן לחפש אחרי עשב שדה או ישתה מי מטר להשקיט מעט רעבונם וצמאונם. דברים כאלו עושים לבהמות יער. הטובים בעיני השומרים מן השלדות הללו, השלדים הללו, הנראים כאנשים המתים, שנראים כחיים. שבזמן קצר יהפכו לבורית סבון יהודי, או לאפר מפוזר כדומן על פני אדמה. שזה יחשב לפניהם כמנוחה, לעומת הגהנום של חיים שמוכרחים להשתהות בו. זאת שנקרא חיים אין עוד שווה הרבה, והמוות הוא עוד ערך פחות מזה. המוות אינו עוד דבר רחוק הבא פעם אחת בחיים שמתרעשים ומתבהלים ממנו, אלא אין לו למוות הפחד שהכל מתפחדים ממנו, ואין לו עוד הסוד האיום שמישהו חי אינו יודע ממנו, כי אין כאן חיים שהמוות ילקחם ויחליפם. כל המשתהים באושוויץ כבר מתו המה, אלא שעוד הולכים ביגיעה על רגליהם. החיים והמוות מעורבבים המה, צמודים ונלווים זה לזה, עד שבקושי יש להכיר ולהבדיל ביניהם. עשן הכבשנים המתמר ועולה משריפת יהודים כל היום וכל הלילה, נראה להם להמשתהים כדבר השייך להם וחלקם. כי גמר הפרפור הזה שמפרפרים ללא רצון וללא מנוח. הרוצחים הגרמנים חסרים כל טעם ברציחתם המתמדת, כיוון שאינם הורגים חיים, אלא מתים, שניטל מהם אפילו טעם המוות. הרוצחים קוראים לרציחה שלהם עבודה, ארבית, והולכים לעבודה זו מדי יום ביומו, ואחרי העבודה הולכים חזרה לביתם. המחזה המבהיל והמפחיד הזה, אין אפילו אחד שיכול לראות ולהבין. תלמיד חכם מופלג, הרב פורומונסקי, זכרו לברכה, אמר לאחד בגטו בוורשה, אי אפשר לראות בכל זה דבר של עולם הזה כלל, אלא פסוקי תורה הקדושה, מן התוכחה, המרחפים נגד העיניים ועושים את שלהם. וכי ישנו איזה ביאור או מקצת ביאור לשצף קצף הזה ממה שהנבראים יודעים חוץ מהפירוש של הרב הגאון הנ"ל זכרו לברכה? פירוש של אמונה ותורה קדושה? המלחמה הולכת ונחסלת וכן ההשמדה כמעט נגמרת. נשארו רק אלה מזרע היהודים שהגרמנים הארורים לא הספיקו לחנוק אותם ולשרוף אותם. ורבים מהנשארים הללו מתו גם אחר כלות המלחמה, שאין גופם הרס, הרז והנקבץ יכול לסבול מאכל בני אדם שהתחילו לבלוע בחיפזון. וחולאים רבים ומשונים, רחמנא ליצלן, ממשיכים ועושים את שלהם. רק אז, אחרי כלות המלחמה, היה אפשר לראות את הזוועה האיומה וההשמדה שהשמידו הארורים הללו. מדינות שלמות באירופה נתרוקנו מכל זרע ישראל. מיליונים נשחטו ונהרגו על קידוש השם. בפולניה, שבמדינה זאת היו חיים רוב בניין של כנסת ישראל. רוב בנים של כנסת ישראל. ההשמדה הייתה כמעט גמורה. גם הבתים והרחובות של היהודים נהרסו, והמקום שדה נחרש, לאין זכר כלל. הקומץ הקטן הנשאר בחיים מיהודי אירופה, מאוהלים במחנות שהממשלה של עמי נוצחי המלחמה הקימו עבורם, חלושים ונשברים. אחיהם בכל ארצות תבל נאנחים ובוכים עמהם. כל אחד רוצה לעזור להם, כל אחד רוצה לתת להם, כל אחד רוצה שיקחו ממנו כל ראש לכל אי וכל לבב דווי. המחזה האיום השובר לב כל ישראל היה חסר כל הסבר וכל היגיון, חוץ מן הציונים שידעו מה לעשות מכל זה והתחילו להשתמש ולהוליך את כל זה אל הטעות היסודית של שאיפת הציונות. יהודים החיים המשתגעים ממראה עיניהם, השיקורים ולא מיין, מקבלים כולם את ההסבר של התעמולה הציונית ללא היסוס. נוסף על התעמולה וההסבר הציוני, הרי הנשארים באוהלים, במחנות, ורוצים להסתדר חיי בני אדם, ואי אפשר להם לחזור למדינות שהוציאום הגרמנים משם. חוץ מן הבאים ממדינת הונגריה, שמספר מהם שבו למקומם הקודם. הנשארים מחכים במחנות למצוא איזה מקום חדש במדינה חדשה, לשכוח מן העבר, לשכוח מהריגת בניהם ועולליהם, ששמה נחטפו מאיתם ונזרקו למסעות המוות נגד עיניהם ואין עוזר. רוצים לשכוח משכניהם הגויים שראו רעתם וססו. אינם רוצים לשוב אל מקומם שמקודם היו שם. יהודים קרוביהם ומודעיהם לאלפים, ועכשיו יהיו רק אחדים. אינם רוצים עוד במקומות הללו שמעולם לא היה טובה יתרה בהם. ועכשיו ריקים ושוממים ומטילים פחד עליהם. המדינות של נוצחי גרמניה סגורים הם, כמעט. וגם ארצות הברית יש לה רק סכום מסוים שמרשים מדי שנה בשנה לבוא שמה. הציונים המאורגנים והמתייצבים כבאי כוח היחידים עבור כל ישראל, משמיעים קולם שאין מבוא לפתרון השאלה הזאת של יהודי המחנות, אלא עם רישיון לבוא אל ארץ ישראל, ואין מקום אחר בעולם עבורם. תושבי המחנות מקבלים הדברים הללו, ורובם מסכימים על הפתרון הזה שעומד לפניהם כפתרון היחידי עם ההוספה הציונית, שהפתרון הזה הוא פתרון כללי לכלל ישראל. הציונים המאורגנים דוחפים בכל האמצעים העומדים לרשותם את דרישתם ושאיפתם, ארץ ישראל, ארץ ישראל, על פי עניינם. יהיה התרופה לכל מכאוב והמגמה הסופית לכל בית ישראל. יהודים המאוהלים בהמחנות נלהבים מתחילה מן הרצון הזה לנסוע לארץ ישראל. זאת מתאים עבור מצבם בעת הזאת. הפעם יינתן להם האפשרות לנער את כל הביזיון ודיכוי הרוח, ובל היותם עוד שפלים כרמס האדמה בעיני שונאיהם לעשות בהם כרצונם. הפעם נגונן על חיינו, ולא נוסיף עוד להיות עומדים צפופים בתאי המיטה. לא נהיה עוד הפקר לכל רוצח ומשחית. נהיה גם אנחנו הולכי זקופי קומה על ארץ משלנו, אנשים אנחנו, כמו שאר יושבי תבל. גם אנחנו רק בני אדם. זה הסאבטקסט שרצתה התנועה הציונית, האידיאולוגיה הציונית, להעביר אותם. לא, אנחנו לא יהודים. גם אנחנו רק בני אדם. כה מבינים ומרגישים הנשארים בחיים אחרי ההשמדה הנוראה. כה מתעוררים אחיהם בעולם כולו, ברגש הרחמנות והצער הממלא את הלב בעומק שכמעט אי אפשר לסובלו. וכה מדברים עליהם הציונים. וכן הצרות מאוד אדם לדבר הזה ללא הפוגה. המצב מסייע אותם, אין מי שיאמר אחרת ואין מי שיתנגד להם. השעה הזאת היא חדשה ופלאית. עוד לא הייתה שעה כזאת בעולם. הכל נתפורר ונתרוצץ. אין כמעט אפשרות לדבר דברים מן המקור החיים הנצחיים של אמונתנו ותורתנו. כי יקחו השומעים הדברים הללו כניגוד למציאות וכמפריע להמיית לבבם. שיקורים הם מכוס הרעל וההיגיון הממלא אותם. ואין מי שיהיה גדול כל כך בכוחו שידבר הדברים בתגבורת קדושה. עד שינוסו מפניו המחשבות וההרגשים האנושיים, או על כל פנים ישתיקם מעט. ויכנסו דבריו באוזני האומללים האלה, נגד הזרם הכביר, השוטף כל המחשבות. עמלק תמיד מגיע לרצוצים, לפגועים, לחלשים, לנזקקים, לחולים, לעזובים, לנחשלים. עמלק חיכה שיעברו את השואה הנוראה מכל, כדי שיהיו שבורים, רצוצים, עייפים, חולים, עצובים, אומללים, חולים, חסרי יישוב דעת. הוא עשה אותם נחשלים כדי לבוא ולזנב בהם, כי הוא מזנב בנחשלים. עמלק הציוני בא אליהם כשהם בשיא התחתית. אז הוא בא לזנב בהם. אין ניצול ציני יותר מאשר לשחק ביהודים כמעט חסרי צלם אנוש מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. אין רוע שיכול להידמות לזה מלבד הרוע של עמלק.